ניוד פנימי צריך להיות לדעתי מקור הגיוס מספר אחד של רוב הארגונים בארץ ובעולם, אבל זה ממש ממש לא המצב. בהרבה ארגונים זה אפילו לא יושב באחריות של צוות הגיוס. באחרים זה קורה אולי בצורה לא מתוכננת, מנהלים הרבה פעמים מתנגדים. יש המון סיבות למה זה לא עובד או לא קורה, אבל יש גם מעט ארגונים שמצליחים להפוך את זה למקור הגיוס המוביל, וחברת ביטוח ישיר היא אחת מהחברות הללו, שכבר לפני כמה שנים הגדירו את זה כאסטרטגיה, אסטרטגיה שמובילה אותם, והם מצליחים כבר שנים להיות מעל 80% מהגיוסים שמגיעים דרך ניוד פנימי. בשנה האחרונה עמדו על 84% מהגיוסים שהגיעו מהמקור הזה. זה היה הנושא של השיחה שלי עם שירלי בריסקר, שמנהלת את מחלקת תהליכי משאבי אנוש בביטוח ישיר. שירלי ממחישה במסלול הקריירה שלה ממש את הגישה של הארגון. היא עברה הרבה מאוד תפקידים בתוך הארגון, כמו שהיא הגדירה את זה, כל פעם שהיא רצתה לעזוב, שכנעו אותה להישאר ועזרו לה לעבור לתפקיד אחר שהתגר אותה ועניין אותה. ובאמת הם עושים כמה דברים שונה מארגונים אחרים, ובאמת בנו תרבות ארגונית של ארגון שניוד פנימי מהווה את אסטרטגיית הגיוס מספר אחד שלו. אני מזמינה אתכם להקשיב לשיחה, שלמרות שאני מכירה הרבה את התחום וחוקרת אותו כבר לאורך שנים, חידשה גם לי. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. עכשיו נעשה את זה רשמי. בוקר טוב, שירלי. אהלן.
טוב, מורית, כיף להיות פה.
כיף שאת איתנו. בוקר טוב לכולם וכולן. ואנחנו בסשן, בעיניי מאוד מיוחד. סיפרתי לשירלי, אני עוקבת אחרי ביטוח ישיר כבר יותר מחמש שנים, ומסתכלת על התופעה המופלאה של מעל 80% ניודים פנימיים, עוד לפני עידן שירלי נקרא לזה, עוד לפני שאת הגעת לנהל את הגיוס ראיתי את זה, ואמרתי עצמי, טוב, אולי זאת הייתה מנהלת אחת שהייתה אור בזמנו, שככה דרכה הכרתי, אור בן אברהם, וכשהיא עזבה אמרתי, טוב, מעניין מה קורה עם זה. וכשנפגשתי עם שירלי לא מזמן בכנס, אמרתי לה, אני חייבת לשאול אותך שאלה שמציקה לי כבר המון זמן, מה קורה עם הניוד הפנימי שלכם? וגיליתי ששירלי מצליחה לא רק לשמור, אפילו להגדיל את זה עוד יותר, נכון? אמרת שבשנה האחרונה הגעתם 84%, נכון?
זה כמו שאת אמרת, זה תרבות ארגונית שמושרשת במשך שנים, ותכף נדבר על זה, וכנראה גם זה ימשיך להיות חלק מה-DNA המאוד מאוד חזק של ביטוח ישיר.
מדהים. אז אני חייבת להגיד, אני חושב, אני לחלוטין מבינה את זה שזה תרבות ארגונית, אבל אני משוכנעת שיש לך ולצוות שלך ולכל מי שבמלאכה שם הרבה הרבה השפעה על זה, ותכף ניגע בזה, כי תרבות ארגונית לבד לא מספיקה, צריך הובלה וצריך עשייה, ואני נותנת המון המון קרדיט לך ולכם ולכל הצוות. אז קודם כל, אני אגיד שאני מאוד מאוד שמחה שאת כאן, ולפני שנצלול לתוך כל העולם של ניוד פנימי, אני אשמח שתציגי לנו קצת את מסלול הקריירה שעברת. אנחנו כולנו אנשי קריירה, נשות קריירה, ומעניין אותי ככה לשמוע איך הגעת לתפקיד שלך היום, שאת מובילה את הפעילויות של משאבי אנוש, את המשימות.
באמת שבאמת בחרת לפודקאסט הזה נושא שהוא סופר חשוב וסופר משמעותי בתקופה הזאת, ואני חושבת שאני הצגת תכלית הכי טובה לאג'נדה של ניוד פנימי שמצליח, שבאמת ככה מסתכל על העובד ומביא אותו לשיאים חדשים. אז האמת שאני התחלתי את דרכי בביטוח ישיר, בעבודה זמנית, המטרה הייתה
לפני כמה שנים?
אי שם הרבה שנים, שהייתי צעירה, לפני הסערות הלבנות, לפני משבר גיל ה-40. אז באמת ככה הגעתי לתפקיד זמני, שהמטרה הייתה לחסוך כסף לטיול הגדול, ולהמשיך בחיי. אז הטיול הגדול קרה. אבל מה שיפה זה, שאני באמת יכולה לספור על יד אחת לפחות את כמות הפעמים שאמרתי לביטוח ישיר שהגיע העת להיפרד ולהמשיך הלאה. וכל פעם מנהלים מאוד מאוד טובים, בין אם זה מנכ״ל ובין אם זה סמנכ״לים, ראו את הפוטנציאל ואמרו, חכי רגע, את לא הולכת לשום מקום. יש לנו עוד הצעה ויש לנו עבודה, ובואי לתפקיד הזה. ובאמת ככה, את מדברים על הדלתות המסתובבות בחיים, ודברים בלתי צפויים באמת קרו, וקרו רק לטובה.
כלומר, את,
אחד
רגע, רגע, כדי שאני אוודא שאני מבינה נכון. את אומרת, התחלתי בתור תפקיד זמני, וכל פעם שאמרתי, טוב, מיציתי, בא מישהו, אנשים שונים בתוך התהליך, ואומר לך, רגע, אל תעזבי עדיין, בואי תעשי מעבר, ניוד פנימי
את
לתפקיד אחר.
את הדוגמאות על קצה המזלג.
כן.
הגעתי לקורס, סיימתי את קורס ההכשרה, שהיה נורא משעמם, אני מרשה לעצמי להגיד, זה היה בתחילת ממש, בעידן מאוד צעיר של ביטוח ישיר, לא היה עדיין תשתיות הדרכה מסודרות, ובאתי למי שניהל אותי, ואמרתי לו, בוא תראה לי, אני באתי מהצבא מרקע של פיתוח הדרכה והדרכה, אפשר לראות את המערכי שיעור, אפשר לראות את לוז הקורס,
גדול.
אין לי מושג על מה את מדברת. אמרתי לו, אני יכולה שתיתן לי לנסות, אני אפתח את הקורס הזה, אמר לי, ברור, מה את צריכה? אמרתי לו, מקום שקט ומחשב, הנה קחי. כלומר, הספקתי לעשות את
איזה
התפקיד.
קורס? באיזה קורס זה היה?
קורס להיות נציגה במוקד תביעה. הספקתי אולי להיות שבוע בתפקיד הזה. ותחשבו איזה מדהים זה, שמנהל רואה הזדמנות, ואומר, וואלה, יש פה מישהי, עובדת חדשה, שבאה עם יכולות מסוימות שאנחנו פחות מכירים בארגון. בוא ניתן את ההזדמנות. ואכן כך קרה, ומשם הדברים התגלגלו.
ותוך שבוע מנציגה במוקד תביעות הפכת להיות מפתחת הדרכה?
ממש לפתח את הראשוניות של ההדרכה בחברה.
וואו, מדהים.
בסדר? טסתי לחול, חזרתי, כל המסלול הרגיל שאנחנו מכירים, אחראית משמרת, מנהלת צוות, ברבות הימים מנהלת מערך השירות של הארגון, אבל
רגע,
גם...
אבל אז פיתחת את ההדרכה הראשונית שם, אבל חזרת להיות מנהלת צוות של מה? של שירות כזה? כלומר, לא נשארת בעולם של משאבי אנוש, אלא חזרת של הדרכה משאבי אנוש, אלא חזרת לעולם של השירות והמוקדים.
לימדתי עוד אנשים אחרים בארגון איך בעצם מפתחים הדרכה בתחום שלהם, בידע המקצועי שלהם, וחזרתי אכן בעצם לנהל את עולמות השירות, ודוגמאות נוספות שאני יכולה רגע לתת באמת על החברה,
כן.
שידעה להסתכל על היכולות, על הקבלות, הלכה למעשה, ולא רק על הקורות חיים, זה שלמדתי משפטים ומנהל עסקים, תוך כדי עבודה, הגיע השלב להתחיל לחפש התמחות, הוגנת באה מספיק זמן לפני ואומרת, תקשיבו, עוד חצי שנה אני רוצה להתחיל התמחות, אני מתחילה לחפש מקום, אנחנו ניפרד, אז בואו...
בעצם התוכנית שלך, אם היו שואלים אותך, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים, הייתה להיות עורכת דין. הלכת ללמוד משפטים, עריכת דין.
זוכרים את התוכנית שהייתה פעם אלי מקביל? ממש מזמן? אז זה היה חלום הילדות שלי.
גדול.
אני ראיתי את עצמי, אלי מקביל. באתי ילדונת תמימה ללימודי משפטים ומנהל עסקים, גיליתי שהתיאוריה שונה כנראה קצת מהמציאות, והיו לי המון צמתי החלטה בדרך, איך לנתב את הקריירה, מה העולמות הנכונים בשבילי. מודה שעולם הניהול מאוד ככה קסם לי, עשיתי את זה גם בצורה טובה, וגם שבעצם באתי והתקנתי על זה שאני יוצאת להתמחות, אז אמרו לי, מה פתאום, בואי תעשי את ההתמחות פה, בואי תגישי ללשכה בקשה לעבודה והתמחות במקביל. יצליח, עד כאן, תוך כדי גם תנהלי את אחד ממוקדי השירות שלנו, אוקיי? וכן הלאה. ואני יכולה להגיד לך שמאז גם חוץ משני תארים ושלושה ילדים,
וואו.
בכל חופשת לידה, המנכ״ל היה מתקשר ואמר לי, שירלי, קחי את הזמן בחופשת לידה, אני מחכה לך לפרויקט הבא, אני מחכה לך לתפקיד הבא. תדעי
מדהים.
שכשאת חוזרת, זה מה שאני רוצה. ואני לא מכירה הרבה ארגונים שפשוט לא מוכנים לוותר על עובדים טובים, ופותחים בפניהם את ההזדמנויות, ובאמת נותנים להם את הקרש קפיצה הזה. אגב, ככה גם הגעתי למשאבי אנוש, אוקיי? ניהלתי את מערך השירות של החברה, העברתי את כולו לאתר אחר שלנו ביוקנעם, צומת דרכים מאוד מהותי. מה אני עושה עכשיו? פונה שוב לעולם המשפטים, יוצאת החוצה, ובאמת הייתי נורא שלמה עם זה שהנה, כאילו סיימתי רגע פרויקט
זאת
מאוד...
אומרת, הארגון עבר ליוקנעם? אתם כבר לא בפתח תקווה או
לא,
שחרר?
ארגון בפתח תקווה, אבל על פי דרישות הפיקוח נדרשנו להעביר אתר, לפתוח עוד אתר חדש, שיהיה לשעת חירום, והחלטנו שאת מערך השירות אנחנו בעצם נעביר ליוקנעם, וגם כשסיימתי להעביר את זה בצורה הכי טובה שיוכל להיות, מנכ״ל אמר, חכי רגע, לאיפה את ממהרת לחפש אופציות בחוץ? מה את אומרת? כל התפקידים פתוחים בארגון, מה היית רוצה? אמרתי לו, אתה יודע, משאבי אנוש נראה לי מאוד מתאים לי, למי שאני, מאוד אוהבת את זה, מאוד קוסם לי, יאללה, בואי נכניס אותך לאיזשהו תפקיד, נחפש, נבנה, ומשם באמת הדרך נסללה בעולמות המשאבי אנוש, שבאמת ככל שהתמקצעתי וככל שהתמחיתי, אז עוד תחום אחריות ועוד תחום אחריות, והם באמת אני מנהלת משאבי אנוש ומנהלת את מחלקת תהליכי HR, בארגון.
שמה זה אומר תהליכי HR? כי זה
זה
לא,
גם
זה הגדרה מיוחדת, זה לא משהו סטנדרטי.
עולמות הגיוס, עולמות הרווחה, את הפרט, מיתוג מעסיק, תקשורת פנים ארגונית, קשרי קהילה ועוד. כל מה שהוא לא במובהק הדרכה ופיתוח ארגוני בעצם יושב במחלקה שלי.
כלומר, יש לך
ובאמת
צוותים
כיף לזה.
מתחתייך לתחומים השונים.
נכון.
אוקיי. ואני מקווה ששומעים אותי טוב, כי אני רואה פה שהאינטרנט שלי ככה עושה קולות. אז בואי, א', ראינו שנקרא לזה, יש הוכחות בשטח באמת ל-80 פלוס.
במשך שנים, שזו התפיסה שעובדת מאוד מאוד טוב. נדבר עוד מעט על היתרונות ואולי על החסרונות, אבל אין ספק שזה מוכיח את עצמו.
אז מה את מכירה, יודעת, שגרם לביטוח ישיר? כלומר, הצגת את המנכ״ל בתור מי שמה שנקרא practices what he preaches, אבל מה גרם לבחירה הזאת, למיקוד הזה בניוד פנימי כאסטרטגיה?
אז אני חייבת רגע לחזק ולהגיד שהיום אנחנו כבר עם מנכ״ל אחר, כבר מאז עברו כמה מנכ״לים, ולא סתם אמרתי בהתחלה שהתרבות הארגונית פה חזקה מהכל ומוכיחה את זה, גם אם יש תחלופה של מנכ״לים, סמנכ״לים, כמובן שמשאבי אנוש עובדים כדי לשמר את זה, מנהלים בארגון, רואים שזה מוכיח את עצמו, ומה בעצם גרם באמת לארגון להמשיך ולדבוק בתפיסה הזאת. אני חושבת שקודם כל אנחנו ארגון שבהגדרה מחפש שחקני נשמה. אנחנו פחות מחפשים עובדים שבאים להגדיר אותנו כאיזשהו תחנת מעבר במסלול הקריירה. וכשאתה מחפש שחקני נשמה, אני יכולה להגיד לך שכבר כשעובד חדש מגיע, חלק מהאוריינטציה שאנחנו עושים לו, חלק מנאום הפתיחה, זה תדע שאנחנו רוצים אנשים טובים. תהיה איתנו לאורך זמן, תוכיח את עצמך, מבחינתנו השמיים הם לא הגבול פה. תוכל להגיע לכל מקום. אז תחשבי רגע על עובד שהגיע בשבוע הראשון שלו לעבודה, בחודש הראשון שלו לעבודה, ואלה המסרים שהוא קולט מסביב, כדי לראות שזה לא מס שפתיים, הוא רואה שהמנהל שלו, הקולגה שלו, ממשקים, הם באמת כאלה. זה עובדים שהתחילו במקצוע מסוים, ותוך כדי התפתחו לפעמים למקצועות אחרים לגמרי. כן?
ואני אשאל רגע, למרות שאני מקווה שאני לא מפתיעה אותך עם השאלה, כי לא דיברנו על זה קודם, מה הממוצע של אנשים, ממוצע ותק בארגון, את יודעת להגיד בשלוף בערך ככה?
כן, אז אנחנו מדברים בעולמות המטה על כמעט 7 שנים
וואו.
ממוצע, שזה מאוד מאוד גבוה גם ביחס לבנצ'מרק שאנחנו מכירים.
ובמוקדים?
ובסוף אני חייבת רגע להגיד, במוקדים אנחנו סביב קרוב ל3 שנים.
וואו, זה
שזה
המון.
גם
זה המון במוקדים. אני שואלת את זה בגלל שכשמדברים על מוקדים, אז אני מכירה המון ארגונים שעוד לא גמרו להגיד לי את הסיפור של תחלופה, שהיא פחות משנה ברוב המקרים, מסבירים לי, אבל אין מה לעשות, ככה זה במוקדים. ואת אומרת, אתם הצלחתם להגיע במוקדים ל3 שנים ותק, שזה המון.
קרוב ל3 שנים,
קרוב
נכון.
ל3 שנים, עדיין, זה יותר מפי שלוש ממה שאני מכירה. בממוצע, כן, ממוצע ככה, אבל אני שומעת אנשים מדברים על פחות משנה בתור הסטנדרט, כאילו מעל שנה זה כבר המון זמן במוקד, נתפס.
אז אני חושבת שגם עוד פעם, שאתה מגיע גם להיות נציג מוקד, שעל פניו זה תפקיד התחלתי, והרבה כן רואים אותו כתפקיד זמני, כשאתה מתאהב בארגון שאתה נמצא בו, ואתה רואה את ההזדמנויות שהם נותנים לך, ואתה רואה שאתה יכול לצאת לחל"ת אם אתה רוצה, יש לך חלום, אתה רוצה לטוס, תטוס, אבל תחזור ותדע שהדלת פתוחה, ואנחנו ננתב אותך למקום נכון, אז זה גורם לאנשים לרצות להישאר, ולא לא לאבד כל כך מהר את המקום שהם נמצאים בו.
כן. אז, אני לא אמרתי קודם, אבל אם יש לכם שאלות תוך כדי, אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט, ואני אשאל אותך, למרות שהדגמת את זה עלייך, אבל מה זה אומר? כלומר, מאיזה תפקידים לאיזה תפקידים אפשר לעבור אצלכם? מה ראית? כי אני משוכנעת שחלק ממי שצופה בנו אומר לעצמו, טוב, זה בטח נכון לארגון כזה שיש בו המון מוקדים, והרבה חבר'ה צעירים בתפקידי ההתחלה, אז אפשר לנייד אותם ככה. מאיזה תפקידים לאיזה תפקידים ראית שאנשים עושים מעברים?
אז רגע אני אתן בריף של דקה לביטוח ישיר, כדי שיבינו
כן.
באמת מה עולמות התוכן שיש לנו. אז ביטוח ישיר מונה 1,600 עובדים, באמת כמעט 50, יותר מ-50%, 50 ונגיד 4% זה נציגי מוקדים, ו-50% הם עובדי מטה לכל דבר, כלכלנים, עורכי דין, אקטוארים, משאבי אנוש, שיווק, כל מה שאנחנו בעצם מכירים מארגונים אחרים, אוקיי? חברת, מה שאמרתי, שזאת התרבות הארגונית שלנו, אני חושבת שלא סתם גם ביטוח ישיר במשך שנים מדורגת בצמרת מקומות העבודה.
מקום שטוב לעבוד
כי
בו,
זה חלק מ...
בסקרים של מקום שטוב לעבוד בו.
נכון, 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 ואני חושבת ששוב, לא סתם, כי עובדים מבינים את הערך של התרבות הארגונית המאוד מאוד מיוחדת, ודיברת על מעברים, באמת מעברים שאני לא מכירה מארגונים אחרים. קחי לדוגמה את כל עולמות ה-QA. יש המון חבר'ה צעירים שבתחילת הקריירה מנסים לנתב את עצמם, וחולמים לעבוד במערכות מידע, תמיד זה נראה ככה נורא אטרקטיבי, נורא סקסי, הם לא למדו את זה, הם לא באמת יודעים מה זה ואם הם אוהבים את זה, והם רוצים את ההזדמנות. אז אצלנו לדוגמה, צוותי QA, יש לנו שלושה צוותים של QA, נגיד, אני יכולה להגיד לך
איכות, זה
ש-98
מי
אחוז,
שלא מכיר, הבטחת איכות.
כן, איכות, נכון? ואני יכולה להגיד ש-98 אחוז מאוישים רק מעובדים מבפנים. אז תחשבי על נציג מוקד, ששנה וחצי היה איש מכירות, ראה מכרז, הוצאנו מכרז פנימי להיות בודק QA, מגיש מועמדות, אנחנו רואים שיש לו את מה שצריך, את האקס פקטור הזה שצריך לתפקיד הזה, והוא מתקבל, והוא סולל לעצמו קריירה. אז יש לנו היום באמת אין ספור נציגים שעברו להיות QA,
שנייה, רגע, אני אקח את
משרדי
הדוגמה
תביעות
הזאת שאת
שעברו להיות
שמה.
QA.
אני רגע כדי לפרק את הדוגמה שאת שמה. את אומרת, אחד, לאנשים שלומדים את התחום, זה מאפשר להם להתנסות תוך כדי הלימודים, ושתיים, לאנשים שלא למדו את התחום אבל הוא מעניין אותם, זה מאפשר להם לגשת ולבדוק אם זה באמת רלוונטי להם, בלי שהם צריכים להתפטר, לעזוב, אפילו גם בלי לימודים, כלומר זה מאפשר גם בלי לימודים.
אנחנו מכשירים, אנחנו אומרים להם בואו, תתגלחו עלינו, אנחנו נכשיר אתכם, אנחנו נלמד אתכם, אתם תעשו את התפקיד. וזה הזדמנויות שכמעט בשום מקום אחר הם לא יוכלו למצוא אותם, בטח לא בגיל 23-24. היום יש לנו מנהל מחלקת אוטומציה ורובוטים, שהוא התחיל כנציג אצלי במוקד, בסדר? ועשה את המסלול הזה, עבר להיות
ולמד
בודק
במקביל?
QA.
כאילו...
בסופו של דבר לאט לאט כן, הוא התאהב בתחום הזה וגם למד אותו, אבל כל השנים הראשונות היו בלי לימודים פורמליים של המקצוע, והיום הוא באמת בדרג מאוד מאוד גבוה, חולה של מחלקה מאוד מקצועית וגדולה, ושוב זה קומץ קטן, יכול לתת לך עוד דוגמה, בחברות ביטוח יש חוקרים, תחשבו על מחלקת חוקרים, שחוקר זה תפקיד שהוא מאוד נישתי, בטח בחברת ביטוח, רובם הם חבר'ה צעירים, יוצאי מצ"ח שהתברגו באחת מהחברות, ואחרי כמה שנים אותו בן אדם ממצא את עצמו, והוא אומר, אוקיי, אני חוקר, מה, אני חושב אצל העולם הגדול, העולם החופשי, מה אני עושה? לאיזה תפקיד? אז פה אנחנו
שחוץ ממשטרה
זיהינו
אין
את
הרבה משטרה או חקירות
אין יותר
פרטיות,
מדי
כאילו
אופציות, אין
זה...
יותר מדי אופציות, זה בדרך כלל התנהל לתפקיד של חוקר בחברה אחרת, בבנק, בסדר? התזוזות הן מאוד מאוד מוגבלות בתפקיד שהוא מאוד מאוד נישתי. אז בעצם אנחנו זיהינו מה היתרונות של מי שמבצע את התפקיד הזה, מה יש שם ולאיפה זה יכול להתאים במקום אחר בארגון. עשינו ניסוי, תכף אני אספר, ומאז הוא הפך להיות הצלחה, אבל הייתה תקופה שחיפשנו מייצגים לחברת הביטוח בבית משפט, בתביעות קטנות.
מה זה
Okay?
אומר מייצגים לחברת הביטוח? כאילו שמייצגים אתכם בדיון בבתי משפט?
מייצגים אותנו, שמייצגים את הלקוחות שלנו, כשתיק ביטוחי מגיע לדיון בבית משפט, כי יש בעצם מחלוקת בין הצדדים.
וזה לא עורך דין? זה לא חייב להיות עורך דין שמייצג?
שאלה מעולה, בבית משפט לתביעות קטנות חל איסור על הכנסת עורכי דין,
אוי נהדר.
ולכן החברה לא יכולה לשלוח עורך דין מטעמה, היא צריכה לשלוח נציג, שיהיה מספיק בקיא במטריה המקצועית, ידע לקרוא בין השורות, ידע לנהל משא ומתן. עכשיו, כשאני אומרת את מרכיבי התפקיד, זה נורא נורא דומה גם למה שצריך כשאתה חוקר בחברת ביטוח. צריך לדעת לקרוא בין השורות, צריך לדעת לנהל משא ומתן, צריך לראות את הסמוי יותר מאשר את הגלוי, אוקיי? והצענו לאותו חוקר שנלמד אותו את רזי הייצוג המשפטי, ובוא תהיה מייצג משפטי. הצלחה מסחררת, מאז באמת היה לנו עוד שלושה כאלה שעשו את המעברים, אבל גם פה תראו איזה יופי שבן אדם ששוב בתפקיד מאוד נישתי ולא רואה אופק התקדמות מעבר, מוצא את עצמו בתפקיד ליבה אחר לגמרי, אוקיי? ועובר גם אצלנו את ההכשרה, את האימון המעשי, בלי שהוא צריך ללמוד או לקבל איזושהי הכשרה חיצונית לזה.
מדהים.
אז באמת אין ספור, אין ספור דוגמאות.
נקרא לזה, זה ההורים, מה שאת מתארת זה ממש ההורים והתורים של הניהול לפי כישורים, גיוס לפי כישורים. כל התפיסה שאנחנו מדברים עליה, skills based talent management, נקרא לזה, בשפה האמריקאית. וג'וש ברזיל מדבר הרבה על adjacent skills, על כישורים בתחומים שהם משיקים, מקבילים, קרובים. ובאמת הדוגמה שלך פנטסטית לזה שתחום שנשמע לנו נורא נישתי יכול להיות מחובר לתחום נישתי אחר, כלומר זה, ובעצם שאם לא הייתם רואים את החיבור ביניהם, אז פה היה לכם קשה ופה היה לכם קשה, פה הייתם מאבדים אנשים ופה היה לכם קשה לגייס אנשים עם הכישורים, וכאילו פתאום זה מייצר איזה מסלול טבעי.
נכון, ואני חושבת שזה הקסם שהעובדים רואים, כי בעצם אנחנו לא מסתכלים על הקורות חיים בצורה יבשה. מה למדת, מה עשית? אנחנו מסתכלים על הקבלות שהם מביאים בתפקיד עצמו. בסופו של דבר, בעיניי זה הדבר הכי משמעותי, מי אתה, איך אתה עובד, איך אתה מתנהל בממשקים, איך היעילות שלך בעבודה, מה רמת המחויבות שלך ביום יום כשאתה מגיע. וכשיש את הקבלות האלה, זה שווה הרבה יותר מאשר קורות חיים יבשים. אגב, גם הסיכוי להצליח בגיוסים ובאיושים מתאימים הרבה יותר גבוה.
ואתם מראיינים אנשים לפני שהם עושים כזה מעבר, או שפשוט בגלל שרואים ומכירים, כאילו איך מתנהל, איך כל המתמטיקה הזאת של המעברים, או לפתוח את הדלת, איך כל זה מתנהל?
אז בוא רגע שנייה נדבר באמת על, נחזור רגע צעד אחד אחורה למה אנחנו עושים את זה, אוקיי? Okay? מעבר לזה ששוב הבנו שזה באמת למקסם את היכולות של העובד, ואני חושבת שבארגונים שבהם לפחות אני שומעת מקולגות, יש תחלופה מאוד גבוהה, או יחידות ספציפיות אצלנו בתקופות שחווינו תחלופה מאוד גבוהה, גם ראינו שיש עיבוד ידע מאוד משמעותי. ארגון מאבד ידע. אני מסכימה עם המשפט שלכל בן אדם יש תחליף, אבל בסופו של דבר השאלה מה המחיר ומה העלות, וכמה זמן לוקח לארגון להתאושש כשהוא עושה תחלופה של כוח אדם. בסופו של דבר תמיד משהו הולך לאיבוד בדרך, ופגשנו גם מנהלים שהיו נגיד מוקדים שאת מדברת עליהם, אז יצאנו לפגוש מנהלים שהם מותשים, הם מספרים שהם כל הם עסוקים בלחנוך ולחפוף ולהדריך, ובעצם אין להם פנאי כדי להביא את הביצועים שהם צריכים, כדי לקדם את הוותיקים, כדי לקדם את הטובים. בסוף הארגון נפגע כשזה קורה, כי הרבה יותר קשה להביא את הדליברי ולהגיע לביצועים העסקיים. ולכן בעצם יש לנו שיטה מאוד מאוד סדורה, איך לעודד קידומים פנימיים ואיך לפנות לכלל העובדים. אז דבר ראשון, ב-98% מהמכרזים, אנחנו נפנה קודם כל למכרז שהוא פנימי. יצא תפקיד שאני יודעת שאני יכולה לאתר אנשים מתאימים בארגון, יש לנו אתר משרות פנימי, מפרסמת מכרז, עם תנאי המכרז, דרישות, מנסה טיפה לתאר את היום-יום בתפקיד עצמו, מזמינה את מי שרוצה לפנות למנהל המגייס, כדי להתייעץ איתו, לשמוע קצת יותר, לעשות בדק בית לפני שהוא בפועל מחליט להגיש. אני כן רגע אגיד במאמר מוסגר, שיכול להיות שיהיו מקרים שאנחנו נחליט לבדוק גם מה קורה בחוץ, ונוציא מכרז פנימה והחוצה במקביל. Okay. העובדים שלנו באתר המשרה, יראו את המכרז, יראו מה אני מוציאה פנימה ומה אני מוציאה החוצה, ויראו שתמיד אני נותנת יתרון למועמדים פנימיים. כלומר, הדרישות תפקיד ממועמד פנימי יהיו שונות, מקלות יותר, מאשר מועמד חיצוני.
כלומר, הם יראו את אותו מכרז בשתי גרסאות, ויבינו שלמרות שהם רואים בחוץ משהו אחד, בפנים יהיה להם...
נכון, הם יראו מועמד פנימי מה אני דורשת, מועמד חיצוני אני יכולה לדרוש. תואר, עם שנות ותק בניסיון במקצוע, עם היכרות מערכות מסוימות. דברים שלא בהכרח אני אדרוש ממועמד פנימי שלי.
שזה, בסדר, זאת נקודה מאוד טוב שאת מדגישה אותה, כי אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שאי פעם שמעתי ארגון שעושה את ההפרדה הזאת, יכול להיות שבפועל, תדעת, בפרקטיקה יכול להיות שזה קורה, אבל בעצם ממש יצרתם, נקרא לזה לוח כפול עבור פנימי, או במכרז פנימי, שונה ממכרז חיצוני, והעובדים יודעים שגם אם הם רואים משהו, נקרא לזה מחמיר יותר, לגביהם אפשר, יש תהיה קלה, כגישה.
ממש יהיה כתוב, כן, ממש כתוב דרישות מכרז לפנימי וחיצוני.
מעולה.
הכל שקוף, אנחנו רוצים שהם יראו. מפרסמים את תנאי המכרז, אני חושבת שעוד דבר שמאוד מיוחד אצלנו, אתה לא צריך אישור של המנהל שלך. אתה חושב שהתפקיד הזה מתאים לך, אתה רוצה להתמודד, תגיש מועמדות, בסדר? המנהל לא יהיה גורם מעכב, אנחנו לא רוצים שיהיה מצב
רגע,
שהמנהל
שנייה, עוד לפני
שומר על
המנהל.
הטאלנט עצמו.
שחר שואל, אני חושבת ששואלת, אבל אני לא בטוחה, תקני אותי אם את לא בת. והיא שואלת למה יש את ההבדל הזה בדרישות. למה אתם מאפשרים למישהו מבפנים, נגיד אם שמתם תואר ראשון, למה למישהו מבפנים אתם מוותרים על הדרישות האלה? מה הסיבה?
אז זה חוזר בעצם למה שאמרתי קודם, כי במועמדים פנימיים אני רואה ערכים אחרים ויתרונות אחרים שאני חווה אותם ביום יום בקבלות שאותם עובדים מביאים לי, על פני מועמדים חיצוניים שאני לא מכירה אותם, היכולת לאבחן אותם תהיה כנראה אחרת, אוקיי? על בסיס רעיונות עומק, יכולת מבדקים מקצועיים, אבל עדיין זה לא כמו שאני חווה עובד בשטח. אז אם בסוף אני מחפשת סתם לדוגמה עכשיו אנליסט או פרויקטים, והחלטתי לצאת ולבדוק גם מה יש בשוק לצורך העניין, יכול להיות שאני אפגוש בעובדים פנימיים שלא לא קיבלו מעולם את ההזדמנות להיות מנהל פרויקטים, אבל פה בתפקיד הנוכחי שלהם, שהוא אחר לגמרי, אני רואה שיש שם חשיבה תהליכית, אני רואה שיש שם עבודת ממשקים מאוד טובה, אני רואה שיש להם יכולת יצירתית לחשוב על פתרון בעיות. למה שאני לא אתן להם את ההזדמנות? וברור שהחוצה אני לא יכולה להוציא מכרז פרוץ, כי אז אני אוצף גם בקורות חיים. אז אני כן אזקק את הדרישות החוצה ואבקש מישהו שכבר התנסה והיה מנהל פרויקטים לפחות נניח 3 שנים, אוקיי? אז היכולת אבחון שלי של פנימי וחיצוני היא שונה, וכמו שאמרתי, אני תמיד נוטה להסתכל על הקבלות שעובד מביא לי ביום יום בעשייה שלו.
בעצם
בסדר, אז אני מקווה שאני...
מה שאת אומרת, שירלי, ואני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, תודה שחר על השאלה, את אומרת, תהליך האבחון, אני מרכיבה אותו מכמה חלקים, כל חלק נותן לי משהו, אז גם הדרישה לתואר, זה לא יודעת, כן, אם זה מנהל חשבונות, ויש דרישה בחוק למנהל חשבונות עם תעודה מסוימת, או עורך דין עם תעודה, אין מה לעשות, זה דרישה בחוק, אבל כל מה שהוא לא דרישה בחוק, אני מבינה שיש דברים שאפשר לקבל מלימודים, ויש דברים שאפשר לקבל מהתנסות בפועל, מללמד את הבן אדם בשטח, ולכן אני במקום החלק של הדרישות המקדימות, מתעודות רשמיות או מניסיון רשמי בקורות חיים, אני מקבלת אותם מההיכרות בתוך הארגון. זה מייצר לי
הכישורים,
איזה איזון אחר.
נכון, מהכישורים שאני פוגשת בפועל, מהעבודה היומיומית של אותו עובד, ושוב, מתוך אמירה שאני, אם הוא יהיה טוב ויתאים, אני מוכנה גם להשקיע בו. אם אני עכשיו אקח אנליסט שלא למד אנליזה לפני, אני כן אתן לו קורס SQL, קורסים רלוונטיים נוספים שיכולים להיות. אם לקחתי מישהו לנהל פרויקטים, להיות מנהל פרויקטים, והוא לא עסק בזה לפני, ואני רוצה להרביץ בו את התורה, מה שנקרא, או מדריך לצורך העניין, ואני רוצה להעביר אותו קורס הכשרת מדריכים, כן, אני אשלח אותם לקורסים מקצועיים, אני אשקיע בהם, כדי לעשות להם את הקפיצת מדרגה הזאת.
ועצרתי אותך קודם בנקודה מאוד חשובה, אז בואי נחזור אליה של
אז
המנהלים.
דיברנו בעצם על השיטה, אז דיברנו על השיטה.
כן.
אז אמרתי באמת שלנו חשוב שהמנהל, סליחה, לא יהיה גורם מכריע האם העובד יכול להגיש מועמדות או
המנהל
לתת את ההמלצה
הנוכחי,
שלו.
המנהל הישיר כרגע.
המנהל הישיר.
כן.
נכון, אני לא רוצה שיהיו הטיות כאלה ואחרות, אני לא רוצה שמנהל ינסה לסכל קידום כדי לשמור טאלנט אצלו, אני לא רוצה...
ראיתם את זה? ראיתם כאלה מקרים? או שמראש לא אפשרתם את זה?
לא אפשר, כלומר, בשיח לפעמים זה עולה, שיש מנהל שחרד ואומר, מה יקרה אם אתם תיקחו לי את יואב, איך אני עכשיו אמצא מישהו במקומו, וכמה זמן ייקח, אבל זאת התרבות הארגונית, וככה זה מוכיח את עצמו, והמנהלים גם את זה, למרות שיש חששות, בסוף מבינים את הערך של זה, גם הרבה מהמנהלים בסופו של דבר, זכו לקידום הזה מכוח התרבות הארגונית שלנו, ולכן הם מבינים שבסוף היתרונות גוברים על החסרונות.
אז מה
אז
עושים
אני
כדי
אומרת,
לקנוע את
המנהל...
זה בתהליך?
אז אנחנו, שוב, אמרתי, המנהל הוא לא פקטור, הוא ייתן לי המלצה על אותו עובד, אני כן אבקש טופס המלצה, הוא לא יחליט אם העובד יכול להגיש מועמדות או לא, ואם צריך אחר כך כדי לאפשר למנהל הישיר לשחרר את העובד בקצת יותר רווחה, בלי לחץ, אז אנחנו יכולים לקבוע מועד מעבר קצת יותר רחוק, במקביל למצוא כבר מישהו במקום אותו עובד שהולך לעזוב, יש באמת, שלל פתרונות, זה בעיניי בסוף טכני, ואנחנו לא נפיל מועמד טוב שיכול להתקדם הלאה, בגלל משהו שהוא יותר בהיבט הטכני.
אז אמרת שלא תאפשרו למנהל, נקרא לזה, לעצור. מעניין אותי כי זאת שאלה שהרבה שואלים אותי, האם יש מגבלה רק אחרי חודש, רק אחרי חודשיים, רק אחרי שנה בתפקיד אפשר, או שכל אחד יכול להגיש מועמדות?
שאלה מצוינת. בגדול אנחנו, התנאי ותק שלנו זה מעל שנה בתפקיד נוכחי. אם יש
ואם מישהו
תפקידים
מגיש מתחת, כמו שאת הגשת, כמו שאת אחרי שבוע כבר קלטת שזה לא מתאים לך?
אז אני לא הגשתי, שוב, זה היה פעם עולם אחר, התנהלות שהיא באמת
לא, אבל
שונה.
המציאות הזאת היא קורית, שאנשים אחרי חודשיים אומרים, לא, התפקיד הזה ממש לא מתאים לי, אז מה אתם עושים עם כאלה?
אז אנחנו באמת מאוד גמישים, יכול להיות שזה לא יהיה קידום, אלא זה יהיה ניוד לתפקיד אחר שיכול להתאים. אנחנו בהחלט בוחנים את הכל, כלומר, גם השנה שאני אומרת שהשנה הוא תנאי ותק הכרחי, אם עכשיו יבוא לי מועמד מאוד מאוד טוב, הוא 10 חודשים, אני כנראה לא אפיל אותו על כזה דבר, בסדר? אני רואה את השאלות ששואלים, אז ברור שזה לא שאחרי כל שנה עובד קופץ מתפקיד לתפקיד, בסדר? המטרה היא שבאמת הוא יעבור לתפקיד, יתבסס בו, ילמד אותו, לוקח זמן גם לקלוט וללמוד, ואנחנו משקיעים, וירוץ תקופה מאוד ארוכה בתפקיד, כשיגיע הרגע נוסף, אם יגיע, בסדר? יש כאלה שמתאהבים בתפקיד החדש ובקריירה שבנינו להם, והם שנים. יגיע רגע שהוא שוקל עוד פעם לעשות ניתוף קריירה, יגיע אלינו, אנחנו עושים שיחות הכוון תעסוקתי, נבדוק מה יכול להיות מתאים, נבדוק אם בתוך התפקיד עצמו אפשר לתת עוד תחום אחריות, שטיפה יגוון, באמת יש סל פתרונות מאוד מאוד רחב.
אבל
בסדר?
אני שמחה מאוד על התשובה שלך, כי אני אומרת, לפחות בתפיסה שלי, שאם למישהו לא טוב בתפקיד, גם אחרי שבוע או גם אחרי חודשיים, הוא כבר עובד שלי, אז בואו ננסה להבין למה, ולשים אותו בתפקיד טוב. ואני מבינה שלמרות שיש איזו הנחיה כללית של בואו תבדקו את התפקיד שהגעת אליו ותהיו בו לפחות שנה, אבל אם משהו לא טוב לכם, בואו דברו. כלומר, יש פה מסר מאוד מאוד ברור של פתיחות ותקשורת, כדי שכל אחד יהיה בתפקיד שמתאים לה או לו.
אנחנו תמיד אומרים, נכון, אנחנו תמיד אומרים לעובדים, גייסנו אתכם כי אנחנו רוצים אתכם כאן. כי ראינו בכם משהו שמתאים לארגון שלנו.
כן.
אבל היה ועוד פעם, באמת עובד התנסה ואומר, זה לא מה שחשבתי, זה לא הקלה שציפיתי לה. אנחנו ננסה לבחון אופציות אחרות. לשמחתי בהרבה מהמקרים אנחנו מצליחים. אומרת גם, יש מקרים שלא, וזה גם
ונפרד.
בסדר. גם
כן.
בסדר, ונפרדים כידידים ברוח טובה, הכל טוב.
אז יש פה עוד שאלה ששחר, אם ייפתח תקן חדש לגיוס לעובד שנלקח, כאילו אם זה מייצר אוטומטי תקן?
נכון? זה בעצם המנוע הפנימי שלנו, של כל עולם הקידומים והניודים הפנימיים. ממש כמו שבצנה.
הדומינו,
בסדר, אחד.
האפקט הדומינו כזה של המעברים.
נכון, נכון, נכון. לגמרי. אם
ואלכסה
נחזור
שואל
רגע...
אותי, סליחה, קטעתי אותך.
אני אומרת, אם נחזור רגע באמת לשיטה שדיברנו על התהליך הגשת מועמדות, אז כאן רגע חשוב להגיד שאנחנו מסתכלים גם על אלה שהגישו מועמדות, נורא נורא ציפור, ובסוף יתאכזבו, כי לכל מכרז יש נציג אחד שיכול בסופו של דבר לקבל את התפקיד. אז גם כאן נורא נורא חשוב לנו להיות שקופים מול העובדים. כל עובד כזה יקבל מאיתנו משוב על ידי המאבחנת שראיינה אותו, יקבל משוב פנימי, היא תקרא לו לשיחה אחד על אחד, להסביר לו רגע נקודתית מה פחות עבד, אולי מה יותר מתאים, תפקידים אחרים. כמו שאמרתי, תחת הכוון תעסוקתי, אם היא תרגיש שהוא פנה לתפקיד שפחות מתאים, סליחה, לעולם תוכן שלו. אנחנו גם נדגום עובדים, סמנכ"ל משאבי אנוש שלנו, דפנה, דואגת לדגום עובדים אחרי שהם קיבלו מכרז שלילי, ובאמת לראות שהם הצליחו להביא את עצמם לידי ביטוי, שהם מרגישים שהם באמת הביאו את עצמם כמו שצריך, שהתהליך היה הגון מבחינתם, שהם לא הרגישו שהיה ככה משהו שלא הסתדר. ובאמת נורא חשוב לנו גם פה לעשות את הסגירת מעגל, כדי שלא יהיה מצב שיש לי עובדים שקיבלו תשובה שלילית, יוצאים ככה עם בטן מלאה, ולא מבינים בעצם מה קרה. כדי לסגור את כל
ומי
התהליך הזה,
שמלווה
אחת
אותם זה
הפעולות.
המגייסת? אמרת מאבחנת, זה בעצם המגייסת ש...
המראיינת, כן, 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 המגייסת, לפעמים זה יהיה המנהל הישיר, לפעמים רק היא, אבל יש ממש משוב מתועד בשיחה בארבע עיניים, לרוב שהם מעבירים. סליחה, אני קצת מקוררת גם. כדי לסגור את כל התהליך הזה, וכדי שהעובדים יראו שזה לא מס שפתיים, מה שבאמת, הנה, מוציאים מכרזים, ובסוף מה קורה? אנחנו אחת לחודש מוציאים מייל מרכז עם כל הקידומים והניודים הפנימיים שלנו בתפוצה לכלל העובדים. אני יכולה להגיד לכם שבכל חודש יש לפחות 10 אנשים שמופיעים במייל הזה, של כאלה שהגישו מועמדות והתקדמו, המשיכו הלאה במסלול קריירה. זה נותן חיזוק מאוד מאוד משמעותי לתרבות הזאת. כי עובד אומר, אוקיי, ראיתי בהתחלה שמשאבי אנוש פתחו מכרז, הנה, עכשיו אני גם רואה את הסוף, שזה התקבל וזה התקבל וזה עבר וזה נויד, וזה באמת נותן תחושה מאוד מאוד טובה, שהנה, אנחנו רואים את העובדים שלנו.
שיש
וכל אחד יכול
הוכחות
לקבל את
בעצם.
ההזדמנות.
בעצם מה שאת אומרת, אנחנו
יש
כל הזמן מראים, יש הוכחות, וזה באמת קורה, כדי שאנשים, גם אם אני לא התקבלתי, אז גם קיבלתי פידבק, וגם אני רואה שאחרים התקבלו, כלומר זה כן משהו שקורה, זה לא מכרז תפור נקרא לזה, של רק חברים של, או מקורבים, או משהו מהסוג הזה, ואני אגיד רגע בסוגריים, כי אני יודעת את זה עליכם, וחשוב לי להגיד, התרבות של המשוב, היא משהו שאתם עושים גם למועמדים מבחוץ, שמבקשים. כלומר, בפנים אתם נותנים לכל עובד, אני מבינה נכון, לכל עובד שעבר את התהליך, ובחוץ לעובדים, למועמדים שמבקשים משוב, אתם גם נותנים, שזה גם בעיניי גאוני, ואנחנו רואים שזה משפיע מאוד על חוויית המועמדים. יש חוויה של תקשורת טובה ושל פתיחות מצדכם.
נכון, ויתרה מזאת, אנחנו גם שולחים לכל מועמד חיצוני שניגש אלינו סקר לאחר ראיון או תהליך אצלנו, כדי לשמוע ממנו איך הוא חווה אותנו.
ידע.
וגם פה לפעמים, גם פה לפעמים מועמדים אומרים, אני מרגיש שלא לגמרי הבאתי את עצמי לידי ביטוי, מנהלת הגיוס תרים אליו טלפון, תזמין אותו לראיון נוסף. אנחנו באמת לייצר חוויה אותנטית וללמוד, ללמוד ולהשתפר מכל תהליך כזה.
מדהים. אלכסה שואלת אם המנהל המגייס בעצם סופג את כל ההכשרה עד שאותו בן אדם מצליח לתת את התפוקה.
המנהל המגייס בעצם בונה יחד איתנו תוכנית הכשרה. קחו בחשבון שיש, מבינה מאיפה באה השאלה, אבל חשוב רגע לזכור שיש יתרונות מאוד משמעותיים בלקחת מועמד מבפנים. לא, אבל צריך רגע לדבר על זה. מעבר לזה שזאת הדרך שלנו לשמר עובדים ולשמר טלנטים, אני חושבת שיש ערך מוסף שכשעובד עובר כמה תפקידים או כמה אגפים, הוא מצליח לייצר אינטגרציה בתפקיד החדש שלו, שיכול להיות שאם הייתי מביאה מועמד מבחוץ, הוא לא היה רואה את הדברים האלה. הוא לא היה מביא את הערך המוסף. כמו שאמרתי, קחו חוקר שעכשיו עובר לייצג בתביעות קטנות. קחו נציג שמכיר וחולש על כל תהליכי המכירות והשירות שלנו, ועובר להיות QA. הם רואים דברים אחרת. הם באמת יכולים לתכלל את הכל ולהביא ערך מוסף, שזה מאוד מאוד משמעותי, והמנהלים גם פתוחים לקבל את הפידבקים האלה מאותם עובדים חדשים. זמן ההכשרה
בעצם את
דווקא הוא
אומרת,
נמוך יחסית.
המהירות של הקליטה, בגלל שאותו עובד מבפנים, אפילו אם הוא לא בא עם ההכשרה המקצועית, היא תהיה יותר מהירה. אני לא זוכרת את המחקר על ניוד פנימי, אבל המחקר על חזרה של עובדים שעזבו וחוזרים, היא בהשתלבות מהירה יותר ב-40%. אני מניחה שעל עובדים שעושים ניוד פנימי, האחוזים יהיו דומים. כלומר, זה מישהו שמכיר את התרבות של הארגון, ואת האנשים בארגון, ואת צורת העבודה, אז בהגדרה יש שם משהו שעובד יותר מהר.
נכון, מכיר ממשקים, מכיר מערכות, הוא מכיר את התהליכים, מכיר את התרבות, כמו שאמרת, שתכף ניגע בזה, זה בעיניי סופר קריטי, כדי להצליח בתפקיד שבו אתה נמצא, ולכן זמן ההכשרה לא כזה ארוך, בטח אם אני לוקחת מועמד חיצוני שבא עדיין עם הכישורים, אבל לא מכיר כלום. בסופו של דבר בעיניי זה די מתאזן, ובחוויית הצלחה אנחנו דווקא חווים חוויית הצלחה הרבה יותר מהירה וטובה של כאלה שנועדו מבפנים לעומת חיצוניים.
וסלית שואלת הרבה שאלות, אז אני אנסה רגע סלית לסכם אותם ככה, או לתת, לפרק אותם. החלק הראשון קשור למנהלים ולשיתוף פעולה שלהם, איך מבטיחים שמנהלים באמת משתפים זה פעולה, שהם לא עוצרים, גם שואלת פה על השכר, כלומר איך המנהלים, אני מניחה, מחליטים על השכר של אותו תפקיד כשזה מישהו שמגיע עם פחות תואר או עם פחות הכשרה, אני מנחשת שזה הכיוון של השאלה.
אוקיי, אז כמו שאמרתי מקודם, רוב המנהלים בארגון, יש חששות, עוד פעם, בואו נשים את זה על השולחן, זה לא שהכל ורוד, אפי אפי, יש חששות, אמרתי, מנהלים כל אחד חושש לאבד את האנשים הטובים שלו, את הטלנטים שלו, אבל מאחר והם גדלו לתוך תרבות כזאת, והרבה מהם, גם הם,
עבור.
גדלו לתפקיד שלהם בזכות התרבות, הם מאפשרים את זה, והם גם רואים שאנחנו איתם יד ביד. כלומר, זה לא שעכשיו אני אמרתי, מחר מורי עוברת לאגף מערכות מידע ותסתדר. אנחנו מלווים, אנחנו תומכים, אנחנו נעשה את זה back to back עם גיוס במקום. לגבי השכר, יש לנו תקציבי שכר לתפקידים השונים, זה מגיע לרוב ממשאבי האנוש. אם צריך את זה עם שיחת סמנכ"ל אותו אגף, המנהל הישיר פחות מעורב
השכר משתנה
בהקשר
ברגע
של
שהוא עבר תפקיד או שבנקודות זמן קבועות?
לא. השכר משתנה, ועברת לתפקיד אחר, יש מדרגת שכר שמותאמת בעצם לאותו תפקיד.
אוקיי.
וכמובן, ככל שתתפתח בתפקיד, ככל שתצבור ניסיון, ככל שתוכיח את עצמך יותר, ככה גם השכר שלך יעלה בצורה הדרגתית.
זו שאלה חשובה, כי אני חייבת להגיד, גם אני עברתי ניודים בזמנו באינטל, והמדרגת שכר לא השתנתה, כלומר, בגלל המעבר. ברוב המקרים, התפיסה שם הייתה שקיבלת את ההזדמנות, אז לפחות תהני מהתפקיד החדש, ובדצמבר, ינואר, בנקודות קבועות, היה הסתכלות על השכר, ואז היה, אז שתי הגישות יכולות לעבוד, כלומר, חשוב לי לשים, זה...
אגב, זה לא סותר אחד את השני, כי גם אצלנו יש נקודות קבועות לדיוני שכר, אבל עדיין כשעברת לתפקיד אחר, מישהו שהיה נציג מוקד, אני לא אשאיר אותו ב-QA בתפקיד
כן,
שמציג,
זה אני
בשכר
מבינה.
שמציג מוקד, בסדר?
אני
אז
מבינה.
מן הסתם כן, אנחנו נתאים את השכר, שוב, לתקציבי שכר שיש לנו לאותם תפקידים, בטח שאנחנו לא נפלה או נרע את
ברור.
מצבו, בגלל שהוא פנימי, אנחנו ממש לא כאלה,
לא,
ושוב,
לא
ככל
להרע
שנצבור
זה
יותר
ברור, אבל
ניסיון,
גם לא אוטומטית להקפיץ, את יודעת, אני
אז
מניחה.
אנחנו נעשה את זה אז אנחנו נעשה את זה בפרופורציה המתאימה, לא יהיה מצב שמישהו עכשיו משכר של 10,000 יגיע לשכר של 20,000. בסדר? זה כנראה לא, אבל אנחנו כן נתאים את מדרגת השכר, ושוב, ככל שהוא יוכיח את עצמו יותר, ככה במועד דיוני השכר, הוא יקבל הזדמנות לשפר את השכר שלו בצורה משמעותית.
נהדר. וסלית גם שואלת על הניהול של התהליך הזה, אם הוא קורה בתוך מערכת הגיוס הכללית, כלומר השליטה בכל התהליך של הניודים הפנימיים הוא בידיים שלכם,
נכון.
של הגיוס, של משאבי אנוש?
נכון. בעצם העובד שמחליט להגיש מועמדות, ממלא את המועמדות שלו בצורה מיכונית, הכל מגיע אלינו למערכת הגיוס שלנו, זה לא עובר שום תחנה בדרך. היחידים שרואים את זה, זה הרלוונטיים במשאבי אנוש, בגיוס, והעובד שמגיש ומקבל חיווי על זה שהתהליך באמת הסתיים בהצלחה, ושקלטנו את הטופס מועמדות שלו, בנפרד נשלח מייל למנהל שמעדכן אותו. תדע שמורית הגישה מועמדות לתפקיד QA, הנה חוות שנשמח בשלוש שאלות קצרות שתמלא לנו.
מדהים,
כדי לדעת
וזה
האם יש מישהו
שאלה
שמועמדות.
סופר חשובה, תודה סלית, כלומר, ואני אגיד כי יש הרבה מאוד ארגונים שהניוד הפנימי בכלל לא מנוהל על ידי הגיוס, אני מנחשת שגם חלק אולי אפילו לא הצטרפו לוובינר, כי אמרו עצמם, טוב, זה בכלל לא קשור לגיוס, ולא, ואצל חלק זה בידיים של הפיתוח הארגוני, את אומרת, ואני חושבת שזה סופר חשוב, שהגיוס מנהל את כל התהליך הזה, הגיוס יודע לזהות התאמה, כישורים, לאבחן אנשים גם אם אין להם את הרקע המדויק, זה מומחיות גיוסית, זו מומחיות, ולכן זה יושב בידיים שלכם, ואתם גם מנהלים את התהליך הזה כתהליך גיוסי, פשוט זה מקור גיוס של ניוד פנימי, לכן גם אפשר לעקוב אחרי זה בצורה כזאת טובה כמו שאת מתארת.
אז רגע, אני רואה שיש פה באמת הרבה שאלות על התהליך
בסדר,
מאחורי
אני מכניסה אותם. השאלות שאבנר שאל, את השאלות סביב העובדים הוותיקים, וזה באמת סביב איך לזהות את השחיקה, אם היא מהתפקיד או מהארגון, ולוודא שהוא באמת משתלב טוב ובאנרגיה טובה בתפקיד החדש, וזה באמת הממשק הזה בין הגיוס לפיתוח הארגוני, נקרא לזה, או ל-HRBP, לליווי של אותו בן אדם. אז איפה הממשק הזה קורה? ככה, איך מזהים שהבן אדם באמת מתאים, הוא יצליח להשתלב טוב בתפקיד הבא?
אז בואו גם נדבר שנייה על מסלולי הקריירה שלנו, איך אנחנו מנהלים את זה, ויכול להיות שזה ייתן מענה לחלק לשאלה הזאת בעצם. יש לנו שני מסלולים עיקריים. אחד מהם זה מסלול עתודה ניהולית. Okay? לא כולם זה רק תפקידים מקצועיים, אלא גם לאורך. ואנחנו דואגים אחת לתקופה, פעם בחציון, פעם ברבעון, תלוי כמובן בעתודות עצמם. אנחנו יוצאים ממסלול עתודה ניהולית. זה יכול להיות עתודה ניהולית לתפקידי ניהול, עתודה ניהולית לתפקיד בכיר מסוים בעולמות תוכן מקצועיים, עתודה למנהלי מוקדים, מין קול קורא כזה.
זה קורסים?
שברור
מה זה
שפה
אומר
יש
עתודה?
דרישות.
זה הכשרה? זה...
עתודה, נכון. בסוף המטרה היא להעביר מסלול הכשרה מקצועי, שנותן פרקטיקות, שנותן ככה יותר התבוננות על הצד העסקי, על הביזנס, שטיפה משקף תהליכים שנעשים בארגון בלבל קצת יותר גבוה.
אוקיי.
אז בואו ניקח סתם לדוגמה, שאנחנו ממש לא מזמן יצאנו עם קול קורא לעתודה ניהולית למנהלי צוותים. יש דרישות כמובן, זה לא כל אחד שרוצה יכול להגיש, פה דווקא מאוד תלוי מה התפקיד הנוכחי שלך או מה עשית, אבל דרישות שוב שהן לא בשמיים, כן כדי לאפשר גמישות בהגשת המועמדות. אותם מועמדים מגישים, ואנחנו עושים תהליך אבחון לכל דבר, לראות מי, אצל מי אנחנו מזהים את הפוטנציאל, יכול בסוף להתאים לנו, לצרכים שלנו, לדרישות שלנו. once בחרנו את הנבחרת, אנחנו עושים תהליך הכשרה מאוד מקיף, מאוד מעמיק, כשהאמירה לעובד, זה לא שאני יכולה להתחייב אליו בנקודת זמן מסוימת שהוא יהפוך להיות המנהל הבא, אוקיי? אבל אני כן יכולה להתחייב בפניו שאם תמשיך לעשות את התפקיד הנוכחי שלך בצורה מאוד טובה, תמשיך להוכיח את עצמך כל יום, ותיפתח ההזדמנות, תדע שאתה מתוך קאדר מאוד מצומצם, שמתוכו אנחנו נבחר את המנהל הבא שלנו, אוקיי?
שבעצם מה
זאת אומרת,
שאת
זה משאיר את...
מתארת זה חיבור מאוד מאוד חזק בין הצוות הלמידה, שניהם יושבים תחתייך, אם אני מבינה נכון, הלמידה ו...
ללמידה בפיתוח
למידה לא.
קורסים.
אז ברור השיתוף פעולה ביניכם, בין צוות הלמידה וההדרכה ובין צוות הגיוס, זאת אומרת אנחנו מזהים מתוך הארגון, אתם עוזרים לזהות בתוך הארגון את האנשים שיש להם את היכולות, צוות ההדרכה מכשיר אותם לניהול, וברגע שנפתח תפקיד, אז אתם יכולים לאתר את הבן אדם הפנימי מתוך הארגון שעבר כבר את המסלול הכשרה הזה.
נכון, תחילת תחשבו על בן אדם שעבר את המסלול הכשרה, הוא יודע שהוא מרחק נגיעה מלהתקדם לתפקיד שהוא באמת נורא ככה חושק בו, והוא ידאג כנראה לעשות את העבודה שלו יום יום בצורה הכי טובה, כדי שכשתיפתח ההזדמנות, הוא יהיה בתוך המשחק. אוקיי? אז זה הרגע לגבי מסלול ניהולי. לגבי מסלול מקצועי, אז אמרתי, הדרך באמת זה התפקידים, המכרזים הפנימיים שאנחנו בעצם מוציאים ופתוחים לפני העובדים, וגם כאן, כשאנחנו כבר איתרנו את המועמד המתאים וכבר לקחנו אותו לתפקיד, כמו שאמרתי, אנחנו ניתן לו הכשרות רלוונטיות, חלקם בתוך הבית, על ידי קולגה לצוות, על ידי המנהל, על ידי פיתוח ארגוני אצלנו, וחלקם זה יהיה לשלוח אותו לקורסים חיצוניים. אגב, יש לנו בחברה גם תרבות של ועדת מלגות, שנועדה גם לזה. אם יש לי עכשיו עובד שחשקה נפשו ללמוד תחום מסוים, יכול להיות כן קשור לביטוח, יכול להיות לא קשור לביטוח, אבל משהו שהוא מרגיש שייתן לו ערך מוסף, מגיש בקשה לוועדת מלגות ומקבל מאיתנו מלגה ללימודים. זה יכול להיות גם לתואר, אבל גם ללימודים מקצועיים, לימודי תעודה לכל דבר. אז זה גם משמר את העובד, זה גם נותן לו אופק, הוא רואה ששוב, רואים אותו ומסתכלים עליו, ואפרופו לגבי שחיקה, זה עוד משהו שהוא בעצם נוגד שחיקה.
שבעצם
אגב, אני חייבת רגע
הגישה
להגיד...
שלכם, אם אני שומעת, זה שמה שנוגד שחיקה זה הלימוד וההתפתחות והסקרנות והרצון של כל אחד מאיתנו להתפתח בכלל ולהתפתח בתפקיד בפרט, אז אתם נותנים סוגים שונים של פתרונות שעוזרים להתפתחות הזאת.
נכון.
וזה מה שמונע את השחיקה או מאפשר גם להגיע לתפקיד חדש במקום יותר מוכשר נקרא לזה, וגם בכלל להישאר לאורך זמן בתפקיד ובארגון.
נכון, אני חושבת שגם בארגון זה המון מדברים בכל עולמות ה-HR בארגונים, ובזכות את ההתפטרות השקטה. נכון? זה עכשיו הופך להיות השם החם שככה נמצא בכותרות. אז אני אומרת, בואו רגע תחשבו על ארגון כמו אצלנו, שעובד יודע שרואים אותו, שעובד יודע שאם הוא יעשה את התפקיד שלו בצורה טובה, הוא יקבל הזדמנות כנראה, אם הוא ירצה ויבחר בזה, ללכת לתפקיד אחר, ניהולי, מקצועי, כן בתחום העיסוק שלו, בתחום עיסוק שונה. עובד כזה יבין שהוא חייב כל יום להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, כדי שהוא יקבל את ההזדמנות הזאת. זאת אומרת, תחשבו רגע גם בארגון מבחינתנו, זה סוג של... נקרא לזה מנע, לכל התופעה של ההתפטרות השקטה. כי אם אני יודעת, אם אני בארגון שאני יודעת ששמו אותי בזה שהיא משבצת, וכנראה ב-20 שנה הקרובות הארגון מייעד אותי לאותה משבצת מאוד מאוד ספציפית, אז אנחנו נראה תופעות כאלה, שאני עושה את מה שאני צריך, לא מעבר וכו'. אבל אם אני יודע שהארגון רואה אותי ורוצה למקסם את היכולות שלי, אם אני אעשה את הדברים בצורה טובה, אם אני אוכיח את עצמי, אני כל יום אדאג להיות הגרסה הכי טובה של עצמי.
בעצם את אומרת, אנחנו
וזה
משאירים עוד
הגון.
אחריות בידיים של העובדים על עצמם, אנחנו לא עושים את זה בשבילם.
נכון, אבל אני כן משקפת להם שידעו שיש בהחלט את האופציה הזאת, שאנחנו לא רק יש את האופציה, אנחנו גם דוחפים. דוחפים לאופציה הזאת, רוצים לקדם, רוצים לנהל, רוצים לתת להם את הערך המוסף.
מעולה. איתן שואל יותר, נקרא לזה טקטית, איך התהליך קורה מאחורי הקלעים, על איזה מערכת אתם עובדים? מתי מערבים את מנהלת משאבי אנוש בתהליך?
אז המערכת גיוס שאנחנו עובדים איתה היא בעצם אנילוסופט. כמו שאמרתי, עובד מגיש מועמדות, הכל נקלט לתוך המערכת. יש מראיינת שאחראית בעצם על תהליך גיוס פר תפקיד. היא זאת שמזמנת את המועמדים יחד עם המנהל המקצועי לראיון. בראיון אנחנו תמיד בוחנים, בין אם זה פנימי או חיצוני, בוחנים את ההתאמה של הכישורים הנדרשים לתפקיד, בודקים את ההתאמה. נכון שמי שמבפנים כבר מתאים לתרבות הארגונית, אבל עדיין יש ניואנסים כשאתה עובר לדוגמה מעולמות מוקדים לעולמות מטה. ממטה בעולם של תביעות למטה בעולם מערכות מידע. אז בודקים גם פה את הניואנסים האלה של התאמה למנהל, לצוות, לאותו אגף, ובהתאם לזה בעצם מקבלים החלטה יחד עם המנהל המגייס. התוצאה הסופית בסוף מעודכנת, כלומר אני כן מקבלת אליי דיווח מי נמצא הכי מתאים לתפקיד, המנהל העקיף של הצוות הקולט מקבל גם הוא דיווח מי המנהל שנמצא הכי מתאים, יש מקומות שבהם אנחנו נרצה ראיון נוסף של אותו מנהל עקיף, ויש כאלה שאנחנו, זהו, נעשה את התהליך קצר, אני חייבת רגע להגיד שאנחנו בעד תהליכים קצרים וממוקדים, אני לא רואה שום יתרון למשוך תהליכים עם עוד משימות ועוד עבודות, אם אין הכרח לזה, אנחנו נעשה את זה מדויק וקצר.
וחלק מהלקצר זה באמת, כמו שאמרת, לילך שואלת, אבל אמרת קודם, העובדת לא מעדכנת קודם את המנהלת שלה שהיא רוצה להגיש, היא יכולה לעדכן, אבל היא יכולה גם
רצוי
להגיש
שהוא
פשוט.
הוא יכול להגיש בלי לעדכן, רצוי שהוא יעדכן מן הסתם, כי בסוף המנהל יצטרך לתת את ההמלצה,
אבל
שאנחנו
האוטומט
לא
זה
נרצה ש...
שיש לכם ממשק כזה שברגע שהגשתי מועמדות, המנהלת שלי מקבלת הודעה שהגשתי מועמדות?
נכון,
אוקיי,
נכון.
כלומר העובדים יודעים שברגע שהם יגישו מועמדות זה המנהלים יגלו, אז אני מניחה שהם מספרים, אבל גם אם לא סיפרתי זה אוטומטית.
כן, אין סיבה שלא, העובד בדרך כלל גם מתייעץ עם המנהל שלו, משתף אותו בהתלבטות ומעדכן אותו.
וכמה זמן, תומי שואל, כמה זמן המכרזים הפנימיים הם רק פנימה לפני שזה יוצא החוצה, או ש...
אז יש תאריך תוקף, אנחנו על כל מכרז שאנחנו מוציאים,
זה
אנחנו
גמיש,
נותנים
כלומר,
זמן.
את אומרת.
נכון, יש תפקידים שאנחנו ניתן שבועיים, יש תפקידים שאני רוצה לאייש יותר מהר ויכול להיות שאני אתן פחות, יש גמיש, אבל אני כן כותבת בכל מכרז שאני מוציאה מה התאריך, מה הדדליין להגשת מועמדות, בוחנת לראות כמה הגישו, מי הגישו, מאיזה מקומות בארגון, ואם באמת לא נמצא אף אחד מתאים מבפנים, אז אני כנראה אפנה החוצה, או אשנה משהו בתנאי המכרז הפנימי שלי.
ויש תפקידים שאתם בכלל לא פותחים החוצה, שאתם מראש אומרים זה רק לפנימי?
שלא פותחים החוצה?
כן.
כן. כן, אמרתי, רוב התפקידים זה יהיה רק פנימה. בסדר? בדיוק. להפך. הפרטו זה שאנחנו פותחים פנימה. יש תפקידים שהדרישות המקצועיות, כמו שאת אמרת, מנהלת חשבונות, רואה חשבון, דברים כאלה שאני יודעת שבתוך הארגון,
אין.
למעט המחלקה שאמונה על זה אין,
כן.
אז אני אפנה רק החוצה. ויש תפקידים שאני כן ארצה לבדוק מה השוק מציע ואני אפנה לשניהם. מתוך תפיסה מאוד ברורה. דיברנו רגע, אנחנו מבינים שביטוח ישיר מעודדת קידומים פנימיים, אבל כדי להצליח במדיניות הזאת, אי אפשר שהכל יהיה רק פנימי. בסדר? צריך תמהיל נכון, בסוף מינונים, זה הכלל הכי חשוב בחיים בכלל, בטח גם כאן. ולכן כמו שאת מכירה ויודעת, 80 עד 85%, יש שנים שזה 87%, זה קידומים פנימיים, היתר יהיה מבחוץ. כי אם אנחנו נשאר רק פנימה, יכול להיות שאנחנו נאבד מהיכולת שלנו רגע להתעדכן, לקבל פרקטיקות חדשות, ניסיון של אנשים מבחוץ. אם נצא רק החוצה, נאבד את הערך של האינטגרציה, כמו שאמרתי, שעובדים עושים מבפנים. ולכן אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון, התמהיל הזה, אוקיי? אז קודם כל פנימה, תמיד אבל יהיה תמהיל של אנשים שגם באים כמובן מבחוץ, ומביאים את הידע והניסיון שלהם משם.
מעולה. יש פה שאלה שחזרה פעמיים על מתי מנהלת משאבי אנוש נכנסת לתהליך, מתי, אם זאת יחידה, כשזה יחידה נפרדת, כן, בהרבה ארגונים גדולים, זאת, יש מנהלת משאבי אנוש והיא נפרדת מצוות הגיוס, אז מתי יש את החיבור בין היחידות האלה?
טוב, מנהלת משאבי אנוש, אם התהליך, שהתהליך עובד בצורה חלקה, אין התלבטויות, אין דילמות, אז היא בדרך כלל מעודכנת בתהליך, במי הוחלט, מה נסגר. במקומות שהיא נכנסת זה בעצם לבצע את הבקרות מעבר, לראות רגע שכולם הותקנו במשוב שלילי, לראות רגע ולקבל פידבקים, איך היו, מה הייתה חוויית המועמד באלה שלא התקבלו לתפקיד, לעשות את האינטגרציה. אני עכשיו קיבלתי מועמד חדש לתפקיד שזה לא העולם תוכן שלו, ללוות ולראות רגע איך הוא לא נופל בין הכיסאות, מי קולט אותו,
כלומר,
מי
יותר
הבאדי
בשלב
שלו,
של
ככה
הפרקטיקה
שיפתח
אחרי הקבלה ולא בתהליך של האם לקבל אותו או לא לקבל אותו.
כן, כן.
אחרי שהתקבלה ההחלטה, לא בשלב של... נכון? אם אני מבינה נכון?
מבינה מאוד נכון.
מעולה. שואלת פה שרית, ככה מסבירה את הסיפור של השכר, ואני אנסה רגע לקצר את זה, והיא אומרת שהיא רואה שכשמנהלים... שהאחריות של השכר אצל המנהלים הם מעדיפים לא לקחת יותר זמן הכשרה. דיברנו על לגייס אנשים עם פחות הכשרה, והיא שואלת איפה יושב תקציב השכר, על יחידה עסקית או על משאבי אנוש. כלומר, השאלה האם מי שמשלם, נקרא לזה את הנזק, זה משאבי אנוש או הארגון עצמו, היחידה עצמה. רגע, היית קטועה, לא שמענו אותך.
אני אומרת, יש לנו מחלקה כלכלית בארגון. התפקידים ותקציבי התפקידים יושבים שם ומוחלטים כבר, בדרך כלל הטווחים מוחלטים מראש, ולכן המנהל המגייס מבחינתו לא, זה נן אישיו, השכר. אם יש צורך להרחיב את טווחי השכר, הדיון בדרך כלל יהיה מול הסמנכ"ל הרלוונטי, סמנכ"ל האגף וסמנכ"ל משאבי אנוש, בלבל של המנהל אין לו התעסקות עם השכר, אנחנו מורידים את
עם השכר ועם
את הגזר
ההכשרה,
שזה.
גם את ההכשרה זה לא בשלו, זה לא אצלו ביד?
לא, עכשיו אנחנו חייבים את המנהל יחד איתנו, אנחנו נבנה את זה יחד איתו.
לא, את התקציב, האם התקציב יורד ממנו, זו השאלה של
לא,
סלית.
לא. לא. לא, לא יורד ממנו, יורד מהתקציב הרלוונטי באגף משאבי אנוש.
מעולה. וואו, קודם כל אנחנו ב5 דקות האחרונות, אמרתי לך שישאר לי תמיד, אני מבטיחה שישארו לי יותר שאלות מאשר הזמן ייתן לנו, אז את רק רואה ש... איך הזמן טס לשתינו, ואני רוצה ככה בדקות האחרונות לשאול אותך מה את מציעה למי שיש הרבה התנגדויות בארגון שלה לעשות, כי ככה את שמה את זה על, או אנחנו רואים שאתם באמת היום בארגון שיש בו כבר תרבות כזאת, ואני רוצה לשאול אותך מה את מציעה למי שאין לו כזאת תרבות, מאיפה להתחיל בכלל, איך לגשת לזה, ככה מה הטיפים הכי טובים שלך?
אני חושבת שקודם כל זה רגע ההבנה הכוללת של היתרונות המאוד בולטים בתהליך כזה. אם רגע ניתן נגיעה לעולם שכרגע אנחנו חיים בו, אנחנו, לפחות אצלנו, אני מניחה שנקלט פה, רוב כוח האדם חדש שנקלט אלינו לארגון, או הרבה ממנו כבר, זה בעצם דור ה-Z. דור שמאופיין בזה, בניגוד לדור ה-Y שקפה עצמי ממקום עבודה למקום עבודה וחיפש איך לעבות את קורות החיים, הדור הזה זה דור שמחפש הרבה יותר יציבות, שמחפש את האופק, שמחפש איך להתפתח ולהתקדם במקום עבודה. אני פוגשת אותם קודם לשיחות, ואני שומעת את זה גם הם, שזה בעצם הדבר שחשוב להם.
שהם מחפשים
ובסוף, ארגון...
יציבות או שהם מחפשים התפתחות? אני מנסה, רגע, איבדתי אותך פתאום.
הם מחפשים גם את היציבות אחרי שהם ראו את הדור של ההורים שלהם, עם המשבר הכלכלי שהיה. ואגב, גם עכשיו אנחנו חווים עוד פעם משבר כלכלי, אוקיי? פעם אחת הם מחפשים מקום שהם יוכלו לרוץ איתו לטווח ארוך,
אוקיי.
והם כן מאוד מחפשים שיראו אותם, מאוד מאוד רוצים שיראו אותם, מאוד רוצים שיראו את הכישורים המיוחדים שלהם, רוצים את האפיקי ההתפתחות האלה. אז אני חושבת שארגון שמבין שזה הדור היום שנכנס בעצם לשוק העבודה, הארגון צריך לעשות התאמות רלוונטיות כדי לשמור עליו וכדי לתת את המענה המתאים. לגבי טיפים, אני חושבת שכמו בכל דבר גם פה חדש בחיים שאנחנו מתנסים, זה קודם כל להיות אמיץ, אוקיי? לקבל את האומץ לנסות את זה, לעשות את זה, לראות שכנראה השד לא כל כך נורא והיתרונות עולים על החסרונות. שיחות פתוחות עם המנהלים, באמת להבין רגע על מה החשש שיושב. אני חושבת שעל כל חשש כזה שהוא מאוד אמוציונלי, יש טיעון מאוד רציונלי שנותן את המענה ההפוך. וברגע שמנסים, אז הדרך כבר נסללת.
מדהים. וואו, קודם כל שירלי, המון 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 תודה. אני מזמינה אתכם אם אתם רוצים לכתוב ככה פידבקים ותגובות. אני חושבת שאני לוקחת ממך כמה נקודות שאני חייבת להגיד, לא חשבתי עליהן קודם, למרות שזה נושא שאני מתעסקת בו הרבה, גם בסיפור של איך בונים את התרבות וממש ההגדרות תפקיד שונות, החוצה ופנימה. אני חושבת שזה משהו שלא ראיתי בארגונים אחרים. גם באמת רואים את המחויבות המאוד גדולה שנוצרת עם הזמן, ככל שאת מגדלת דורות שעברו את התהליך הזה, ואז גם אם הם לא בא להם כרגע לאבד, אבל התהליך באמת מאפשר לאנשים פשוט להגיש מועמדות, ובאמת זה שאנשים רואים כל הזמן מי האנשים שעוברים ושמספרים על זה, וזה חלק מההווי, ורואים מסביב אנשים שהיו פה והם פתאום פה, ויש תנועה כזאת. אני חושבת שזה מייצר ארגון מאוד מאוד חזק. למי שלא שמע בהתחלה, דיברת על 7 שנים ממוצע במטה ו3 שנים ממוצע במוקדים, שזה באמת פנטסטי מול שנה וחצי, שנתיים, שזה נגיד הממוצע עולמי לתפקיד, לארגון, וזה באמת מראה שיש לזה הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל, תודה רבה רבה על הזמן שלך ועל השיתוף. ויש פה אור כותב שכמי שעובד בארגון ומשוחד אבל אובייקטיבי, כל מילה שנאמרה אמת לאמיתה. תודה אור. ואני מאוד מאוד שמחה שגם על ההשתתפות של חבר'ה מביטוח ישיר, שיש גם שנותנים לך את הגב ומחזקים. אבל באמת אני אומרת, אני רואה את זה כבר במשך שנים מחזיק כגישה של ארגון, אני בטוחה שהרבה ארגונים יכולים ללמוד מכם. אז תודה רבה על השיתוף, באמת על הפתיחות הגדולה בכל התהליך והדוגמאות, למדנו המון, והצלחה גדולה גדולה. תודה רבה שיר.
תודה מורי, תודה רבה על ההזמנה ועל השיחה, באמת סופר מעניינת.
תודה לך, ביי לכולם, יום מעולה.
ביי. ביי. ביי.